אני רוצה לשתף אתכם שאני מתרגש, שאני לא רם צעיר, כבר שנים רבות מלמד, אבל אני מתרגש להתחיל משהו חדש. לימוד מקרא תמיד תפס מקום, אבל תפס מקום במקומות מסוימים, בדורות מסוימים, במקומות מסוימים, ובמקומות אחרים לא. אנחנו רואים הראשונים עסקו בתנ"ך, למדו תנ"ך, כתבו פירושים על התנ"ך. אבל כשהולכים אחורה, רואים, ואני יכול, ואני מקווה שנוכל לראות את זה עין בעין, שחכמי התלמוד, התנאים, המוראים, היו גאונים בתנ"ך. הם למדו תנ"ך, הם ידעו תנ"ך, ולא רק שהם למדו והם ידעו, הוא היה בסיס לכל כך הרבה דברים. הבסיס למחשבה, הבסיס לתפיסת עולם, הבסיס להלכות שנוצרו בעצם תקנות וגזרות, למדו מהם. וכשהם שולחים לפסוקים, זה רציני ביותר ביותר. חכמים תיקון כאין דאורייתא, זה מושג שמופיע בכמה מקומות, ולמיטב הבנתי הוא רחב מאוד. כאילו הרבה דברים אתה שואל, מאיפה זה בא? תסתכל, פרשה בתורה, וואו, זה נמצא פה. וחכמים היו שם. ומאיזה סיבה גלותנו הארוכה קצת נתקע אותנו מתורה שבכתב? אולי פעם באחד מימי השני אנחנו ניקח את דברים שכתב אותם הרב קוק על להשיב את התנ"ך למקומו ולחבר בין תורה שבעל פה תורה שבכתב. יש פסקאות יפות שהרב קוק קרא לדבר הזה, חלם, רצה שזה יקרה, וזה אחת מהקריאות שהיו לו לאן צריכות להיות פניו של הדור, דור של גאולה. אז לומדים תנ"ך בכל מיני מקומות, אבל סדר לימוד תנ"ך ברצינות לא רחב עדיין, כמה שעות בשבוע, אבל שיושבים ומתמודדים עם שאלות ומתבוננים ופותחים ולומדים איך לעשות את זה ונכנסים פנימה, זה דבר שלא קיים כל כך עדיין. אפילו ישיבות שלומדות תנ"ך, אז שומעים שיעורים בתנ"ך, ובאיזשהו שלב בן אדם לומד תנ"ך, אבל ללמוד איך ללמוד, ולשבת ביחד ולפצח דברים. אני מרגיש שיש פה דבר משמעותי מאוד, ואני מברך את כולנו. אני מברך את כולנו, שלום, שלום למצטרפים. אני מברך את כולנו שבאמת נלך באמת נגיע למקומות משמעותיים. אני רוצה להגיד משהו על מתווה הלימוד וגם על הנושאים. בעצם אנחנו לומדים 5 ימים בשבוע, 2 שיעורים, וליחידה הזאת בעצם יהיו 2 מיקודים. מיקוד אחד, איך לומדים, הוא קריטי, הוא חשוב. בכל תחום בעולם, אם יש לך כלים, אתה יכול להתקדם. אם אין לך כלים, אתה אוסף חומרים, 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 אתה לא יודע מה לעשות איתם. אתה יושב עם מרק ואין לך כף. אתה לא יכול לעשות איתו כלום, הוא כולו נמצא פה. אתה ניגש לאיזשהו משהו במחשב ואין לך כלי עבודה. כל דבר בעולם, כלי עבודה. ומה החוקים שהוא עובד על פיו? זה נכון בכל תחום בעולם, בעצם הדבר הזה יעסיק אותנו. הייתי קורא לזה מבואות וכלים. מבואות זה להגדיר דברים, זה פתאום להבין דברים שאתה... אני אשאל פה, מה זה פשוטו של מקרא? שאלה מאוד פשוטה. ואנחנו נראה שזה לא פשוט. ואנחנו נראה שיש סוד גדול בתוך המילה. פשוטו של מקרא, יש פה סוד גדול. וברגע שהבנת אותו, וואו. אבל אם אתה לא הבנת אותו, אתה תגיד... 100 שנה, אתה תחזור למילים פשוטו של מקרא, וזה לא יעשה לך את מה שזה מסוגל לעשות, וזה לא ייקח אותך לאיזשהו מקום משמעותי. וככה לגבי הדבר הזה, או מה מייחד את שפת הנבואה, ועוד הרבה שאלות שאנחנו נשאל אותם, וננסה להשיב עליהם, וזה בחלק הראשון של השבוע. השיעור יתמקד, שיעור של יום שני, תמיד סיכום של החלק הזה. בחלוקה בין הימים, זה לא תהיה חלוקה דיכוטומית לגמרי, צריך לסלול את הדרך, לראות איך היחס, אבל בגדול יהיו 2 מיקודים. המיקוד האחד זה איך ללמוד, והמיקוד השני זה תוכן, לימוד של ספר יהושע. במהלך השנה אז אנחנו בעזרת השם נתחיל במבוא, אז זה לא עדיין יהושע, אבל עוד כמה ימים אנחנו כן נגיע כבר לספר יהושע אחרי כמה מבואות, ואנחנו נלמד אותו במהלך השנה עם מכוונות לסיים את ספר יהושע בסוף השנה, איזשהו חשבון שאומר שני פרקים בשבוע, לא בדיוק, אבל משהו לא רחוק משני פרקים בשבוע.
פרק בשבועיים.
מה? פרק בשבועיים לערך, ויהיו משימות, לא כל דבר כולם יעשו. אני מאוד מאוד אשמח שנהיה פה כמו צוותי עבודה מחקר, שאנחנו עכשיו עוסקים באיזשהו ביטוי, אני מבקש משניים או שניים מתנדבים, אנחנו נברר את הדבר הזה, את הסוגיה, נביא אותה לפני החבורה. ויביאו לפני החבורה, ואפשר להיות יצירתיים ולשים פה משהו גם בתחום הזה של אנשים יוצרים, אנשים כותבים, אנשים מהווים חלק באיזושהי יצירה. בסוף השנה, בעזרת השם, אנחנו נוציא ספר, יכול להיות שיקח זמן לערוך אותו בסוף, אבל הכוונה היא ללמוד את ספר יהושע. כשאני אומר ספר, זה לא ספר של מאמרים, זה ספר של פרשנות. אני אהיה ממש מעורב לגמרי, אבל אני מאוד מאוד רוצה את השותפות, ואיך בדיוק הדבר הזה יתבצע. כבר מחר אנחנו נוכל לראות, אני אתן קובץ ראשון על השיעור הזה, יהיו שיעורים ויהיה לימוד ויחולקו קבצים, וחוכמת ההמון, פה זה לא המון, חוכמת חכמים, פה זה תלמידי חכמים, אבל כולנו יודעים שכשמשהו בא לידיים רבות ומעיינים בו, אז כל אחד מחכים, יש לי מקור מאוד יפה לדבר הזה, אופ, איזה יופי הדבר הזה. אני הרבה פעמים בא לשיעורים, ובעצם אני יותר סקרן לשמוע אנשים שיחכים אותי בעוד איזה נקודה ועוד משהו שלא ראיתי, וזו שמחה גדולה. יראיך, יראוני וישמחו ביחד, יראים לראות ביחד. טוב, אז זה מבחינת המתווה, כמו שאמרנו, מבוא מצד אחד, ומצד שני יהושע. מבחינת המסגרת של השבוע, אז אנחנו מדברים, השיעור הראשון יהיה ב6:30 בימי שני פה, בעזרת השם, נכון? זה המקום?
בינתיים.
בינתיים. טוב, אז נבדוק את הדבר הזה. ובסוף שבוע, זה יום חמישי, אני אתחיל אותו 3/4 שעה, נראה, ביחד נקבל החלטות. איך בדיוק? אני מתקשה לראות ב3/4 שעה שמסיימים, אבל נעשה מאמץ ונראה ביחד, נתגבש כחבורה. כמה כותרות שאני נותן כהמחשה לנושאים שיהיו במבוא לתורה שבעל פה, אני יוציא לכם איזה כתוב, אבל ככה לסבר את האוזן. אז השאלה הראשונה שאנחנו היום נעסוק בה, מהו התנ"ך בכלל? מה זה הספר הזה? מה מייחד אותו? תשובה לא מובנת מאליה ולא פשוטה. מהו פשוטו של מקרא? יהיו טענות שאני אניח אותם על השולחן, כמו שהכתיבה של הנבואה היא מבארת את עצמה, וזה חלק מתכונותיה. זאת אומרת, כל פסוק בתורה מבאר את עצמו. הוא לא רק אומר לך משהו, הוא גם מסביר לך את ההיגיון שלו. אם מישהו עשה משהו, אתה שואל למה הוא עשה את זה? אני אומר, לא יודע, כתוב שהוא עשה. בואו נלך לפרשנים. ופרשן אחד הולך לפה, פרשן אחד. זה בסדר ללכת לפרשנים. אבל יש פה אמירה שחובת הראיה על מי שאומר אותה, שחלק מתכונתה של שפת הנבואה, שאתה יכול לקרוא משהו, ובכל פסוק אתה תוכל לראות גם את ההיגיון המנחה. מישהו עשה משהו, למה הוא עשה? תסתכל טוב, זה נמצא פה. התשובות נמצאות. התשובות נמצאות כמו שממש בבני אדם, כשאני שואל מישהו, למה אתה עושה? אז יכול להיות שהוא לא יודע להסביר לי, אבל אם אני אשאל אותו את השאלות הכי מדויקות, הכי נכונות, שיכוונו אותו אל עצמו, אל המניע שלו, יציפו כל מיני דברים, הוא ידע לספר לי. התשובה נמצאת בפנים. ממש כמו באורגן חי, הנבואה היא בעצם כתובה בשפה כזאת שהתשובה נמצאת בפנים. גם התשובה בתודעה של אדם, וגם תשובה בהיגיון. זאת אומרת, יש מצווה בתורה. רגע, מה ההיגיון של המצווה? אפשר להגיד, לא יודעים. ואנחנו נעמיד את הדבר הזה למבחן. חלק מהיכולת להעמיד אותו למבחן, היא בעצם לבנות כלים, ובעזרת השם יהיו הרבה הרבה כלים, שחלק מכם אולי שכבר כמה שנים אנחנו לומדים ביחד מכירים חלק, אבל אנחנו נראה הרבה הרבה כלי עבודה. כלי עבודה נמדדים בשיטתיות. אם כלי עובד רק במקום אחד, הוא לא כלי, הוא פשוט משהו מקומי נקודתי. אבל אם כלי עובד בכל מקום, לדוגמה, אומרים את האמירה שפסוק הוא כמו אורגן חי, או פסוק כל חלקיו קשורים זה לזה, קשר חי, קשר שאתה לא יכול לנתק ולהגיד זה קשור למשהו אחד וזה קשור למשהו אחד. לא, לא, זה כתוב כמו משפט בעברית. אני יושב עכשיו ולומד תורה. זה משפט אחד, זה אורגן חי. המשפט הבא יהיה כבר בקשר אחר, יחידה שעומדת בפני עצמה. פסוק הוא כמו משפט בעברית. משפט בעברית אי אפשר לחתוך אותו לשניים. הדבר הזה משליך על כל כך הרבה פסוקים במקרא, שבעצם זה לא נשמע הגיוני, תחתוך. אתה תראה הרבה פעמים אורחי טבלאות למיניהם, חותכים את הפסוק, אומרים, זה שייך לפה. אז למה הוא כתוב ככה? זה משפט בעברית. תשבור את הראש, אתה תראה אוצרות גדולים. עוד פעם ועוד פעם. למה? כי זה כלי. כי ההיגיון הפשוט גם אומר אותו. אבל ההיגיון הזה הוא חוליה בתוך היגיון רחב יותר שאנחנו נעסוק בה. וכך אנחנו נעבור במהלך השנה, נבחר נושאים, ואם אנחנו מדברים על תהליך של כמה שנים, ההתרגשות שלי זה כבר מהתמונה הגדולה, אבל גם מהתמונה הקטנה אני שמח על מה שאנחנו עושים פה, אבל אני רואה בזה איזשהו תהליך בעזרת השם שירקם ובאמת יביא אותנו למקום מעבר לכך וכך פרשיות, או אפילו מעבר לספר יהושע. אז מה שאני אומר בעצם, חלק מהיכולת להגיע למקומות של היעדים האלה שתיארתי, זה כלי עבודה. אז כלי עבודה זה גם אמירות עקרוניות, מבוא, מבואות, וגם כלי עבודה. פשוט עוד ועוד כלים. והכלים כאלה שאפשר פשוט לקחת אותם, וכשאתם לומדים פרשת שבוע, וכשאתם לומדים בצורה אחרת, באופן אחר, אתם משתמשים בהם, ואתם רואים שסל היכולת שלכם ללמוד ולהגיע לדברים משמעותיים, גדלה באופן משמעותי. טוב, אני אוציא בעזרת השם, אולי לקראת הפעם הבאה, את הדף הזה, רשמתי פה את הנושאים שנעסוק בהם במהלך השנה. כמובן, כל תוכנית בסיס לשינויים, ככה אומרים בכל מיני מקומות. ואלה הדברים שרציתי להקדים. עכשיו אני רוצה ברשותכם ללכת לדף שהבאתי לכם, אלא אם כן יש למישהו שאלות, הייתי רוצה לשמוע. הכל ברור או ששום דבר לא? מכירים את... מה?
הכל ברור.
הכל ברור, כן. ניסים, רצית להגיד משהו? לא. בסדר. טוב, אז בואו נתחיל. שלוש שאלות שאלנו. ראיתם את הדפים? חלק מהאנשים אין לכם אותם, אבל אין לנו פה כרגע יד. טוב, יהיו בבית מדרש אחרי זה. שאלנו שלוש שאלות. בעצם, שאלה ראשונה, התנ"ך מתאר תקופה שתחילתה בריאת העולם וסופה בתחילת בית שני, תקופת עזרא ונחמיה. משם ואילך, מכאן ואילך, יש לנו ספרים אחרים, יש לנו קבצים, יש לנו קבצים תנאיים מוקדמים, אנחנו יודעים שהמשנה היא כבר קדומה, יש את עזרא ונחמיה, אנשי כנסת הגדולה, וכתיבה של אנשי כנסת הגדולה, המאוחרת יותר. ואנחנו נמצאים בעצם, או מגיעים לאיזה נקודה, שבה אומרים, התנ"ך נחתם. מה שיכתב אחרי זה כבר לא בתנ"ך. ואני שואל, מהי הסיבה לחתום את התנ"ך בתקופה מסוימת? מה הביא את החכמים לפעולה הזאת? או נגיד את זה בניסוח אחר, מדוע נגרע חלקם של אנשים מתקופות מאוחרות יותר? אתה אומר, אתם כבר לא בתנ"ך, אתם כבר תקופות אחרות. אמנם בפועל אין לנו הרבה, יש מעט ואפילו אפשר לומר כמעט ולא, חומרים כתובים מזוהים שאפשר לזהות אותם עם שמות של חכמים מתקופת עזרא ועד אנשי כנסת הגדולה, סוף אנשי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, תקופת הזוגות, שזו התקופה המוקדמת שלה. וזו שאלה מאוד מעניינת, אבל אין לנו כמעט, אבל זה נושא שאני לא רוצה כרגע לפתוח אותו, הוא נושא מעניין וחשוב. מה?
כמה שנים זה התקופה הזאת?
כמה? 300 בערך, 250. יש שם מעט מאוד דברים כתובים בתקופה הזאת. זו תקופה שמזהים אותה חכמי המסורה, יש חכמי מסורה שהיו בתקופה הזאת, הסופרים המונים את הפסוקים במסכת קידושין בדף כ"ט למד שם ועוד. אבל בכל אופן נחזור אלינו. אני אשאל בעצם בצורה אחרת, התנ"ך בעצם הוא מספר סיפור שמתחיל בבריאת העולם והוא מסתיים 3,450 שנה, כ-3,450 שנה לאחר מכן, בתקופת עזרא ונחמיה. האם יש משהו שמייחד את התקופה הזאת? ואני אומר, כל מה שבפנים זה תנ"ך. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בין תורה, נביאים וכתובים. החלוקה הזאת זה חלוקה תנאית כבר. התנאים מדברים עליה, זה לא מאוחר, זה מוקדם. כולנו מכירים את הברייתא במסכת בבא בתרא בדף י"ד, תורה, נביאים וכתובים, ואת מי כתב כל אחד מהם, אבל כותבים את זה עם כותרות, וזה נמצא בעוד מקומות, הרבה מקומות. אז החלוקה הזאת היא חלוקה, ובעצם אני שואל, מה מייחד? תורה, נביאים וכתובים. זאת אומרת, מה בעצם? אז אפשר לחשוב על כרונולוגיה מסוימת, אבל זה לא מסתדר. כאילו להגיד, הכתובים מאוחרים יותר, על חלק מהם זה נכון, ויש איזשהו מבנה כרונולוגי שאי אפשר לא לראות אותו, אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי אנחנו רואים את ספר תהילים, דוד המלך, אנחנו רואים את משלי וקהלת, שלמה, אז הוא לא בציר. מגילת רות, מוקדמת יותר, נמצאת בתקופת שפוט השופטים, ואיוב אולי אפילו בתקופת ספר בראשית, לפי חלק מהדבר. הוא לא בתוך הציר הזה של הזמן, והוא נמצא בתוך הכתובים, ואז אנחנו שואלים, רגע, תורה, נביאים וכתובים, מה מייחד כל אחד מהם? השאלה הזו בעצם מתרחבת, ועכשיו שימו לב, אני בעצם שואל, מהו התנ"ך? התנ"ך כולו ביחס לסובב אותו, בעיקר מה שנכתב אחר. התנ"ך בהיבט של תורה, נביאים וכתובים, והתנ"ך בהיבט של כ"ד ספרים, שבעצם כל אחד מהם חולק רשות לעצמו, ואתה שואל, רגע, מה זכות הקיום שלו כספר? מה בעצם הופך אותו להיות יחידה? ומה הופך אותו להיות יחידה, זה מאוד ברור כשאתה נמצא בישעיהו. אז כל ישעיהו, כתב אותו ישעיהו, זה הנבואות של ישעיהו, מצוין. אבל כשאתה הולך לשמואל ואתה שואל, ספר שמואל, מה זכות הקיום שלו כספר? לא ברור. למה לא ברור? כי יש שני שופטים בפתיחה, והוא שפט את ישראל, ממש כמו ספר שופטים, ויש שני מלכים באמצע, בסוף, סליחה. אז בעצם תצרף את השניים הראשונים, תצרף אותם לשופטים, ואת השניים האחרונים תצרף למלכים, כי שם התחילה תקופת המלכות, ויש לי ספר שופטים, ויש לי ספר מלכים. מה זה שמואל? גם השם שמואל? מה בעצם מקומו? ואני שואל, ומה ההבדל, מה היחס בין ויקרא במדבר? זו אותה תקופה, זה אירועים מקבילים, לא הכל, אבל חלק. אז החפיפה, למה, מה זכות הקיום? מה זכות הקיום של הדבר הזה כיחידה בפני עצמה? אתה יכול לראות שחנוכת המשכן נמצאת בספר שמות, ונמצאת, טוב, שמות זה הכנות, אבל נמצאת בספר ויקרא, ונמצאת בספר במדבר. אותו אירוע. מתארים כל פעם משהו אחר, זה חלק מהעניין, אבל אותו אירוע, אני מביא את זה בהיבט של בעצם, אז רגע, אז מה זכות הקיום פה של שני חומשים? למה זה לא ארבעה חומשים? גם התפרים הם לא ברורים. ספר שופטים חותם במנהג לעלות לרגל שילה מימים ימימה, ועלה האיש ההוא מימים ימימה, גם בתחילת ספר שמואל, ואתה אומר, זה אותו המשך, אותו מנהג. אמרנו לפני כן שגם זה שופטים עדיין, אז גם בתפרים אתה אומר, מה התפירה? וגם בין שמואל למלכים זה אותו דבר. ואותו ילדה אחרי אבשלום, עם אדוניה, מתנשא לאמור אנוכי אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. זה כמו, כולנו מכירים. היה כבר מישהו שהלך, כן, יש לנו את מרד, איך קוראים לו? מרד אבשלום, אותם פסוקים, ממשיך אותו, רגע, אותם דמויות, יואב בן צרויה, אתה רוצה להבין את הפסוקים, תלך לספר הקודם, אז למה זה לא עומד בפני עצמו? טוב, אז אם כן, שלוש שלוש שאלות שבסוף הן בצורות שונות, מה מייחד את התנ"ך, מה זה הסיפור הזה. אז בואו נחזור אולי לתשובה הראשונית המתבקשת. מה התשובה הראשונית? מדוע נחתם התנ"ך בתקופת עזרא? מה?
ספר נבואה.
נבואה. התנ"ך זה ספר נבואה. טוב, שמה זה בתפר. הייתה מחשבה שיהיו נביאים. מי שקורא, טוב, עוד מעט אני אדבר על זה. מה אמור היה להיות בתקופת עזרא? תקופת השבר. מי שלומד את חגי, זכריה ומלאכי, ולומד את עזרא ונחמיה, רואה שם איזשהו תהליך שעוד מעט אני אדבר עליו, אומר עליו משהו. אבל במובן הכי פשוט, אתם צודקים. התנ"ך זה ספר נבואה. וברגע שהסתלקה הנבואה, אז נגבר התנ"ך, זה הגיוני. טוב, אבל אם זה כך, אז מה אתם בעצם אומרים? זה אותו דבר, אותה מציאות, אותם אירועים, רק הסופר הנבואי נעלם, אז הוא לא יכול לספר. אין מי שייתן מבט של נביאה, של נבואה על המציאות, כי אין נביאים, אז הסופרים, הכותבים בעצם נעלמו לנו, אז אין מה לעשות. טוב, אבל כל אחד מבין שזה לא חיסרון, במקרה אין סופרים מתאימים, ובעצם הסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר משמעותי. זה לא רק נעלמו לנו הסופרים, הסופרים היו בשעה שהייתה נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז כשהוא היה בעולם, אז באמת העולם היה עם שכינה בתוכו. והסיפור שיש נביאים זה חוליה וזה קצה חוט קטן בעצם לתמונה גדולה יותר. והתמונה הגדולה יותר, נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם. ועוד מעט נאמר עליה משהו. אבל הבאתי לכם פה שורה של מדרשים, שני מדרשים, שבעצם מדברים על הדבר הזה. אבל אולי אני אגיד עוד טיפה את הדבר הזה. אמרתם בצדק, אין כבר נביאים. אבל בואו אנחנו נתבונן. כאילו, נבואה זה ציר אחד של, או בעצם אומר, את הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. איזה עוד צירים ישנם? איזה עוד ביטויים יש בתנ"ך לעובדה שהקדוש ברוך הוא נוכח בשנים האלה, בתקופה הזאת בעולם? מה? בית מקדש, נכון. איך אתה רואה את זה בבית מקדש? לא שמעתי את זה.
מקום של ניסים, חוץ מהניסים.
ניסים, אבל יותר מהניסים.
זה המקום שמראה את זה.
באים למקדש, בנו את המקדש. בואו נראה את המקור הראשון. נכון, הראשון שהבאתי, הבאתי לכם, רגע, לא. איפה, אני הבאתי פה איזה מקור. רגע אחד. איפה רואים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא? כן, אנחנו רואים, בונים את המשכן בספר ויקרא, או בספר, כן, בפרק ת', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירון ויפלו על פניהם. ומרגע זה אתה בא למשכן, ומה אתה רואה בפנים? נוכחות של עמוד האש, עמוד הענן. הקדוש ברוך הוא נוכח בפנים. רגע ולפני כן הוא לא היה. טוב, גם בספר שמות עמוד הענן בא. אז זו שאלה מעניינת, מה הקשר בין שני האירועים? מה היחס בין שני האירועים? אבל אנחנו רואים באופן ברור שבונים משכן, והמשכן הזה הוא בית ריק בהתחלה, והקדוש ברוך הוא עכשיו בא, ומרגע זה הוא נוכח, ריבונו של עולם נוכח. ואנחנו, והבאתי לכם את הפסוקים פה בצורה מאוד מאוד יפה, איך הסיפור הזה הוא בעצם הסיפור של יחזקאל. סיפור מעשה מרכבה של יחזקאל. מה זה מעשה מרכבה? יחזקאל רואה את השכינה עולה על המרכבה ועוזבת את העולם, זה בעצם החורבן. טוב, אחרי זה היא הייתה אמורה לחזור בבית שני, והיא לא חזרה. אז נשארנו בלעדיה. ועוד מעט נראה את הדבר הזה שאמרתי כבר שאני אראה יחד איתכם. אז אם כן, אנחנו כך רואים במשכן, ולימים שלמה בונה את הבית, בונה את בית המקדש, ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל קודש קודשי הקודשים, ויהי בצאת הכהנים, רגע, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש מלא, וענן מלא את בית השם. ענן מלא בית השם, הנה, הקדוש ברוך הוא בא למקום הזה. ובספר יחזקאל, ראיתם את 10 מסעות? אני הבאתי אותם, אני מתרגש מאוד כשאני קורא את זה. לראות איך השכינה, מציירים אותה חז"ל, ממש נוכחות של קרבה. והיא עוברת מצעד לצעד, ולוקחים את הפסוקים בספר יחזקאל, ומראים איך בעצם השכינה עברה מקרוב לקרוב, מקרוב למפתן הבית, ממפתן הבית לקרובים. אחרי זה מן הקרובים לשער הקדמוני, משער הקדמוני לחצר, מן החצר לגג, מן הגג למזבח, מן המזבח לחומה. אבל לפני כן, יש פה מקרוב למפתן, ממפתן לקרוב. שואל המדרש, מה זה ממפתן לקרוב, למה? לא ראיתם, ראיתם את זה? למה? הרי הוא חוזר, זאת אומרת, מקרוב למפתן הבית, אז קרוב זה בתוך קודש הקודשים, והיא עוזבת למפתן הבית, וממפתן הבית לקרוב. שואל, אז שואל פה הבעל המדרש, מה זה הדבר הזה? אז הוא שואל על היציאה הזאת, אז הוא אומר, אמר רבך המשל למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס, מי שהיה יוצא היה חוזר ומגפף ומנשש ומנשק מכותלי פלטין ובעמודי פלטין ובוכה, אוי שלום פלטין שלי, אוי שלום בית מלכותי. זאת אומרת, השכינה מתארים איך בעצם בתיאור של העזיבה שלה, היא הולכת מהכרוב למפתן של הבית, והיא חוזרת לכרוב. למה היא חוזרת לכרוב? נפרדת. היא עומדת לעזוב את העולם. ואז הפרידה, ואז היא אחרי זה לשער הקדמוני, לחצר, מן החצר לגג, מן הגג למזבח, מן המזבח לחומה, מן החומה לעיר, מן העיר להר הזיתים, 3 שנים ומחצה מחכה, אולי יעשו תשובה, אולי אני יכולה לחזור. יושבת סבורה שם הישראל יעשו תשובה, והייתה בת קול אחרי זה, שובו בנים שובבים, אני רוצה אלך. וכיוון שלא עשו תשובה, אמרה אלך, השובה אל מקומי. איפה זה מקומה? שבה. אלך, השובה אל מקומי. וכולי וכולי. זאת אומרת, השכינה בעצם מתוארת כאן בתיאורים האלה באופן מוחשי, ומי שמסתכל על הפסוקים יכול לראות, כמו שאמרתי, המופעה של הקדוש ברוך הוא בתנ"ך היא רחבה. איזה עוד צורות הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? עמוד האש, עמוד הענן, כל מיני התגלויות לעיני העם שהיו במדבר, אורים ותומים, אבל זה הרבה יותר מכך. זה העולם כולו, עולם שיש בו שכינה, עולם שאין בו שכינה. זאת אומרת, עולם שיש בו שכינה, זה עולם שהיופי הוא יופי אחר, וטעם הפירות הוא טעם אחר. והארץ נותנת את פירותיה, והברכה שורה. וכשהקדוש ברוך הוא בפרשת הברכות מתאר, אז אנחנו רואים נוכחות שיש לה הרבה הרבה ביטויים. אני נתתי את משכני לבית תוככם, וקוראים כל מיני דברים בעולם, כשהקדוש ברוך הוא יש לו דירה בתחתונים, וגם ההשגחה, הנוכחות היא בעצם נוכחות במידה אחרת. אם הייתי בעצם שואל, אז מה זה התנ"ך? אז הייתי אומר את הניסוח הבא. התנ"ך הוא סיפור על העולם בשעה שהייתה בו שכינה. זאת אומרת, סיפורו של העולם שהשכינה שורה בו, וכמובן זה ספר שמציף את העובדה הזאת באופן מרכזי. מה זה אומר שכינה? זו שאלה שאני לא אטפל בה כרגע, בנושא. זה נושא משמעותי, להבין מה המשמעות, כאילו מה זה, ענן, עמוד, איך הדבר הזה קורה, יש יותר, זה נושא ש, אבל מה שברור זה בעצם אולי הדבר הבא, אולי אני אגיד אותו בשתי צורות. למדנו פה כבר על פרק א' בספר בראשית ופרק ב' בספר בראשית. בפרק א' בספר בראשית, אלוקים, הקדוש ברוך הוא מופיע בשם אלוקים, והקדוש ברוך הוא נבדל, הוא לא בתוך הזמן, הוא לא בתוך המקום, הוא מעל, ויומר, זה הדבר, ויומר, יש אמירה, ויעש וכו', אבל הקדוש ברוך הוא נבדל. ובאמת הנבדלות הזאת זה נבדלות שבעצם הייתי אומר, כשהרמב״ם מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר על, על, על פרק א', על האלוקים של פרק א', שהוא נבדל, שהוא לא בתוך העולם, שהוא לא מוחשי ואין לו גוף ואין לו שום ציור והכל, דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל אל תייחס לו שום דבר. ממש. כשהולכים לפרק ב', רואים שכל הפרק מלא ביחוסים, ייחוסים. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, והקדוש ברוך הוא בעצם, ויתה השם אלוקים גן בעדן, גן בעדן, וויתה, הוא נוטע, איך הוא נוטע? הוא חופר? וישם שם את האדם, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, וכו' וכו'. ובעצם, ויפח וייצר את האדם, אפר מן האדמה, לוקח אפר ויפח באפיו נשמת חיים. והביאה אל האדם, איך הוא מביא אותה? שהוא שבין, איך זה קורה? ממש בתוך, הקדוש ברוך הוא מתואר כמי שמשרה שכינתו בעולם, ונוכח בעולם בתוך זמן, מקום, הקשר, מפגש עם אנשים, והתייצב, ועוד ביטויים, כל מיני ביטויים שהם אנושיים לגמרי, שמתארים את העובדה שהקדוש ברוך הוא נע בתוך המרחב. ההבדל בין הקדוש ברוך הוא בעצמותו, לבין הנוכחות שלו, השראת השכינה שלו בעולם, והמקרא כולו מתאר אותה והיא נמצאת, ובעצם מה שאמרנו, זה שהעולם כולו, טוב, לא מדבר כרגע עם ישראל ואומות העולם, אבל התנ"ך מתאר את התקופה שבה הקדוש ברוך הוא, השכינה נמצאת בעולם. תחת הכותרת הזאת, אז בעצם ספר יחזקאל מביא את הפתיחה לדבר הזה, ולאחר מכן בעצם 70 שנה, ואחרי 70 שנה מי שקורא, מי שלומד את חגי, זכריה ומלאכי, רואה שהם מדברים על יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וזרובבל משיח בן דוד, כמי שעומד לחזור, כמי שעומד, גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה מן הראשון. הם חשבו שעומד להיות, הנביאים בעצם דיברו, אוטוטו עומד להיות כל הסיפור הזה, חוזרים לתפארתנו כבראשונה ויותר, יותר ממה שהיה בראשונה. הדבר הזה לא קרה בפועל. יש שבר, ומי שלומד את הפסוקים וכבר רואה שיש שבר גדול, וספר נחמיה מדבר וספר עזרא מדברים על הפער ועל השבר הזה, על הבכי. זה לא מה שחשבנו, זה המקדש, וואו, מה זה, משווים את זה למקדש הראשון. ובעצם בנחמיה בפרק ט' עוד יותר, הארץ אשר נתנו, נתת לנו לאכול מפריה ולסבוע מטובה, זרים עכשיו שולטים בנו, על גביעותינו מושלים ועושים בנו כרצונם, ובכל זאת אנו קורטים ליה ואיננו ליה. פחות או יותר דומה למה שכתוב שם. זה מה שמתארים שם, את השבר הגדול. ואז בעצם הייתי אומר, התנ"ך מלווה את ייסוד בית שני, עזרא הוא סופר כבר, וזהו, ומסתלק את ה... וכל מה שאחרי זה כבר לא. למה הדבר הזה דומה? דומה לבית שהיה בו אבא, והבית התנהל עם נוכחות של אבא. נוכחות של אבא זה נוכחות, נוכחות הורית, עם כל המשתמע. ובעצם יום אחד, או כן, האבא כעס על מה שקורה בבית, בלתי אפשרי הנתק שנוצר, ואבא בעצם עזב את הבית והשאיר את הבית, השאיר אישה אלמנה והשאיר את הילדים, וכל מיני שירים וכל מיני פיוטים מדמים את הדבר הזה לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל, נכון? אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, על זה השיר, קבל רינת עמך, תתיר צרורה, תתיר אותה, תבוא, תפקוד, כאילו זה בעצם התפילה, הבקשה. ובכל מיני מדרשים הדימוי הזה נמצא, והקדוש ברוך הוא, והתקווה שהקדוש ברוך הוא יבוא ויחיה מחדש את המציאות. אפשר לדמיין את זה גם אחרת קצת, אולי הפוך, אבל אותו עיקרון, על בן מלך שגדל בארמון, גדלנו ויצאנו לגלות, ובסוף גלות או גלות פיזית או גלות של השכינה, וצריך לדעת, בבית שני באים לקודש הקדושים, ומה יש שם? מה יש בקודש הקדושים בבית שני? אבן. אבן השתייה. אין שכינה בבית שני. אין ניסים. אז אתם צודקים. הנה, ניסים זה עוד צורה שבה הקדוש ברוך הוא מביע את העובדה שהוא קיים, שהוא נוכח בעולם. אז בבית שני, 10 ניסים הקבועים האלה שהיו בבית ראשון, אין אותם בבית שני. בבית שני, המציאות היא אחרת. את הנבואה מחליפה התורה, וזה כבר נושא משמעותי, אבל לא כרגע. אז אפשר להגיד שאנחנו גלינו ואנחנו מתרפקים לחזור לארמון, לחזור למקום לחזור לארץ ישראל, ולחזור לארץ ישראל כארמון אחרי גלות ארוכה. תחת הכותרת הזו, אז הייתי אומר, קודם כל, כשאנחנו לומדים תנ"ך, זו רוממות גדולה לחשוב שבאמת יש פה איזשהו לימוד שבעצם לומד על העולם. וכשאנחנו לומדים על העולם, זה אותו עולם שלנו. כאילו, יש נקודת השקה. החיים זה אותם חיים, זה אותם תכונות, זה אותם יסודות. אבל היה בהם איזשהו נופך, היה בהם איזשהו מימד נוסף. מימד שלקח את הכל לאיזשהו אינסוף שמופיע. אינסוף, נוכחות של הקדוש ברוך הוא, יותר מהאינסוף. שבעצם נוכחת ונותנת רוממות, נותנת עומק, נותנת משמעות, נותנת מימדים, מציירת במימדים נוספים את הכל. אז תחת הכותרת הזאת אפשר להבין את מי שבא ואומר, זה דברי נבואה, זה שם, אז אנחנו, זה שם ואנחנו פה, ואנחנו יכולים להרגיש שאסור לנו לגעת, אסור לנו להיכנס פנימה, מי אמר שניתן לבוא אל הקודש. אבל לא אתפל כרגע בשאלה הזאת, הרשות והחובה של כל דור ללמוד תורה מתוך המקום העמוק שבו הוא נתון. רק נגיד שעם ישראל חזר לארצו, וכולנו פה מאמינים שהקדוש ברוך הוא גואל את עמו, ולא יכול להיות ולא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו בתפוזים, גואל אותנו בכלכלה, גואל אותנו בכל המערכות הציבוריות, במדינה, בצבא ובכל הדברים האלה, ובעולם הרוח אנחנו לא נגלים ואין לנו יכולת ללמוד תנ"ך ואין לנו יכולת לגעת. כל אחד, אני חושב, יכול להבין שזה לא יכול להיות. בוודאי אנחנו כתלמידים של הרב קוק, שכבר לפני הרבה עשרות שנים דיבר על מאמר הדור ועל הדור שמבקש דברים גדולים ומשמעותיים, ומאז עברו הרבה הרבה עשרות שנים, והתביעה שהייתה אז היא עוד הרבה יותר גדולה היום. ובמובן הזה, אז נגיד את זה בהקשר של נבואה, ואפשר להגיד את זה בהקשר רחב יותר. בהקשר של נבואה, כל מי שרוצה, מאמין, מקווה שתחזור נבואה לעם ישראל, שואל את עצמו איך עושים את הדבר הזה, לא באופן מעשי, לא מדבר מחר לעשות את זה באופן מעשי. יש לנו ספר נבואה שנקרא התנ"ך, ושם זה נמצא. ובסוף זה המקום שמפגיש אותנו יותר מכל דבר אחר עם העומקים האלה, כי זה הפירות שלהם, זה הסיפור. יכולים להיות כמיהות של כתובות בחסידות וכתובות פה ובכל מיני מקומות לרוח הקודש, לחזור לנבואה, אבל זה כמיהות לחזור לנבואה. פה זה נמצא, פה זה היה, לא ליחידים שעשו את זה בגוון כזה או גוון אחר, עם שלם שחי חיים ובתוכו נביאים. אז תחת הכותרת הזאת, אז יש פה באמת איזשהו דבר משמעותי בהיבט הזה, ואפשר לקחת את זה כמובן לעוד מחוזות. מי שמאמין אנחנו הקדוש ברוך הוא גואל את עמו ישראל, אז גאולת הרוח, ולמה התנ"ך זה גאולת הרוח, זה אולי כל השנה נלמד ונעסוק וננסה לראות את הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה, עד כמה הספר הזה הוא מקור המקורות של כל כך הרבה דברים, תורה שבכתב שממנה בעצם כל כך הרבה ענפים, כל כך הרבה הופעות חיים. טוב, זה נקודה ראשונה. אני רוצה מכאן, אז אנחנו קיבלנו איזו תמונה ראשונית. מה זה התנ"ך, במה הוא מיוחד? אחרי זה אין נבואה. אין נבואה, אז אני רק אומר במשפט, אין נבואה זה לא רק בעיה שאין סופרים שיכתבו את הספר. אין נבואה זה חוליה בתוך תמונה גדולה יותר, שהקדוש ברוך הוא בעצם עכשיו לא נמצא, לא נוכח, והמציאות עברה, המציאות השתנתה, ולחזור לתנך זה בעצם לחזור לעולם שבו הקדוש ברוך הוא היה נוכח, ומי שמתפלל שהקדוש ברוך הוא יחזור באמת למקום הזה, אז יש פה ספר שזה הנושא שלו באופן מרכזי. מכאן אני רוצה לגעת בהבחנה שבין תורה, נביאים וכתובים. אבל אני אשמח לשאלות, כן.
המטרה של כתיבת המאורעות בזמן שהקדוש ברוך הוא יש השלט שכינה בעולם, זה בשביל תקופת הגלות, כאילו, שבתקופת הגלות יהיה לנו מאיפה לשאוב, יהיה לנו איך לשקם בחדת את השלט שכינה, או שזה משהו עד משצריך לכתוב את המאורעות האלה?
שאלה טובה. האם התנ"ך נכתב בעקבות העובדה שיש גלות וצריך צידה לדרך, משהו כמו יחזקאל בנבואת הצופה אומר, צופה נתתיך לבית ישראל וכולי וכולי, תקרא הפורענות וידעו כי נביא היה בתוכה. להכין את העם לרגע שיהיה חורבן, הם לא ידעו איך להתמודד, הנה עכשיו יפתחו את הספר הנבואות, יזכרו בין אור, יגידו, וואו, נתן לנו כלים. מה אתה חושב?
הוא שלו.
כן.
אם אנחנו פותחים את התורה, שהיא הבסיס לתנ"ך, התנ"ך הוא מתחיל בתורה.
כן.
התורה היא נכתבה בזמן, ממש בשביל הגלות, היא נכתבה בשביל שעסקו בה כל הדורות, כולם מדבר.
יפה.
כשרבנו מעביר את ספר התורה לכל שבט, לכל אחד ואחד.
יפה.
כפתיחה, כאמירה, שהדרכת דבר השם מדריכה את החיים כולם, בכל מצביהם.
במילים אחרות אתה אומר, התורה היא הדרכה, היא נכתבה וניתנה לנו תורה ואנחנו מחויבים וקראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, ובזמן התורה ובזמן יהושע ובזמן השופטים ובזמן המלכים ועד היום הזה כל פעם היא מדריכה אותנו מהמקום שלנו, וזו הוראה שיצאה לעולם, וההוראה הזאת היא הוראה תמידית, היא לא משהו שנפסק או לא משהו שנועד רק לימים של משבר, אבל גם ימים של משבר בניגוד לנביא שהנבואות שלו היו לקראת החורבן, יחזקאל, ואז זה פער גדול ביניהם.
לא, זה מאוד נכון על תורה, על זמן מלאכים, עוד יהושע, כאילו, זה היה משהו לימודי. כלומר, אם זה, איך שהרב אמר על תקופת בגן נביאים, שזה לבוא להראות לי את המאורעות של השרת שכינה, אני חי בתוך זה, אני צריך לצבור את הרמי.
השלב הזה סיפור, בסוף מה אומרת שנבואה שנצריכה לדורות, נכתבה לדורות, נבואה שנצריכה לדורות, ואני חושב שזה אחד מהיסודות של תנ"ך, כי הגדרת מאוד תנ"ך זה הגמרא הזאת, שהיא באה לומר לנו זה. זה לא רק מסמל לנו את התהליך ההיסטורי שקרה בזמן נבואה, זה היה חלק, תהליך היסטורי שמבטא משהו לדורות. המפגש עם נבואה, אז יש פה אמירה אלוקית, אמירה אלוקית שקדוש ברוך הוא אמר לנביאים, והיה אמירה אלוקית שקדוש ברוך הוא אמר לנביאים, בין אם זה בסיפור, בין אם זה בנבואה אמירתית, שהוא אמר לנביאים בשביל דור מסוים, שהוא אמר לנביאים לדורות.
שאמר לנביאים מה?
שהוא אמר לנביאים, בשביל דורות, ומה שכתב בתנ"ך זה משהו של דורות, בין אם זה בתורת סיפור, בין אם זה בתורת נבואה, שניהם זה ביטוי של גילוי אלוקי, של מפגש אלוקי שטמון בתוך הסיפור, בתוך המשפט, בתוך המאמר, שבא להפגיש את כל הדורות כולם עם דבר השם שמתגלה מתוכו.
בוא נגיד אפילו עוד צעד, אני אשאל אתכם שאלה, התנ"ך, עד כמה הוא רלוונטי היה פיזית במציאות לנו בשנים שהיינו בגלות? ועד כמה הוא רלוונטי היום? כשאני אומר רלוונטי אני רוצה לחדד. כשהיינו בגלות מעט למדנו תנ"ך. כאילו התנ"ך כמעט קרה נצב איזה מצב אבסורדי שהנוצרים כתבו על הפירושים. ואנחנו, החלוקה של הפרקים שלנו בתנ"ך זה פרקים בהיסטוריה מעניינים. אתם יודעים שהחלוקה שלנו היא נוצרית, כי זה היה עבר לידיים שלהם. במידה רבה והנוכחות שלהם, ואנחנו מחלקים היום את החלוקה שלהם עם כל מיני מקומות שאתה רואה גם זה חשיבה נוצרית יש בתוך הדבר, זו שאלה מעניינת הדבר הזה. אז עד הרבה, ודווקא כשהיום עם ישראל חוזר למרחב החיים שלו, לחיים לאומיים, לחיים שיש לו צבא, לחיים שיש רשויות שמנהיגות את המדינה וכוחות רוחניים נאבקים בשדה, התנ"ך הופך חוזר להיות רלוונטי, פותחים את התנ"ך, בוא נראה מה עושים בכל המצבים שעומדים בפתח. ועד הרבה, התנ"ך הוא הרבה יותר משמעותי בשנות גאולה מאשר בשנים קשות שבהם עסקנו מעט בו מה?
ביסוס הגאולה.
ביסוס, נכון.
אבל כאשר מתחילים עוד, תגיד, לא יודע, לכתוב עוד פעם את התנ"ך, אם אנחנו באים וכותבים תנ"ך, אנחנו בשנת שנה בעולם. אפשר להוסיף בתיאוריה,
אתה שואל, האם הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, ואנחנו מוסיפים פרקים בתנ"ך. התנ"ך נחתם, כ"ד ספרים. אתה שואל האם יכול להיות שיכתבו עוד דברים מאוד משמעותיים? ודאי שכן, יקרו דברים מאוד גדולים, יקרו דברים מאוד גדולים. העתיד גדול מן העבר, כולנו יודעים. העתיד גדול מן העבר. האם על איך בדיוק ומה המשמעות מבחינת כתיבת תנ"ך, זה כבר...
לא, זה היה כבר להגיד שכאילו, האם שכותבים את התנ"ך, כלומר, בזמן התנ"ך, האם יש משמעות כאילו ללימוד על...
כל כתיבה בזמן יש משמעות גם לזמן, כאילו כתבתי משהו, בצורך מה מכתב.
ולכן מה?
ברור שיש לו שתי, כאילו גם לאותו זמן שנכתב, לא יודע מה היה צורך גדול, הוא לוקח
בזה.
גיא, זה ספר דברי הימים למלכי יהודה.
מה זה?
יש עניין לספר דברי הימים למלכי יהודה, יש עניין לספר דברי הימים. היסטוריה של המחוז, היסטוריה של זה, אותו דבר כאילו, אז בזמנה.
אבל
ברור
ש...
דווקא דברי הימים
על חי יהודה נכנס, והימים על חי
ישראל לא
נכנס,
כאילו...
נכון, כי
זה קריטי,
כי אנחנו צריכים
לתת יותר כאילו ישראל.
מה דברי הימים אמרת?
אמרתי שיכול להיות
שדברי הימים
על
חי
ישראל לא נכנס. אם ספר
דברי
הימים שלנו דווקא
עם על חי
יהודה,
נכון. והיה
גם ספר
דברי הימים
על
חי
ישראל,
והכניסו לנו... ברור שהיו עוד ספרים. דברי הימים למלכי, כתוב לנו הרבה ספרים שאין לנו אותם, זה ברור. נכון.
אבל לא הכניסו אותם, בכוונה, לא שאין לנו אותם.
כן, נכון. בואו נראה עוד קצת, עוד נקודה לפני שאנחנו מסיימים. אז בעצם יש לנו תורה, אז מה שבעצם כרגע ענינו על השאלה הראשונה. ענינו על השאלה הראשונה, זו מה מייחד את התנ"ך ביחס לכל כתיבה, כל חיבור אחר. כן.
אני
ואברהם
היינו בסדר, משהו מעניין ש... לכאורה, אם השכינה, איפה נשים את האצבע, איפה נפסקה השכינה? אז מה נחזקל, שהיא עלתה עשר גלויות, גלתה השכינה עד שהיא עלתה. בזמן הגלות, אז לכאורה היינו מצפים
שאז איך אתם?
בגלות.
נכון.
שם אתה נחזק, אבל הוא לא נגמר בגלות, נגמר בתחילת בית שני.
נכון.
שלכאורה זה תמור, כי האם זה איזה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה, נתן לנו עוד כמה נביאים להקים, לא לסיים ורע, אלא להקים, יש תחומה, יש אחיד, וכך נגמר למה? איך בעצם עדיין ניבאו נביאים בתחילת בית שני? נתנו כיוון שהנבואה נפסקה, הרוח הגדולה נפסקה. יש עדיין שאריות, יש תלמידים של תלמידים שעוד פה בשביל, עוד ירקו מהגדולים.
כמו נהר שמתייבש.
שמה?
כמו נהר שמתייבש, אז הם רוצים קצת שלוליות אחרי
כמה שנים. יש גבי מים, יש שלוליות.
כאילו נשאר איזשהו כוח של נבואה בעולם גם אחרי הגלות, חלק מהמלאכים, אבל כאילו כבר די...
זאת אומרת, אתה אומר בעצם...
זה לא דיכוטומי, זהו, חורבן.
אתה אומר, עזרא ונחמיה עדיין יונקים את הלחלוחית. והם בעצם מעמידים מציאות חדשה, ואת המציאות הזאת העמידו אותה כחלק מהתנ"ך, אבל בדיוק עמדו בקצה ואמרו, טוב, פה זה נגמר. כאילו, אתה לא נכנס, אתה רואה עזרא בנה את הבית, אתה רואה את נחמיה, אתה רואה את התקנות, אתה רואה עוד כמה כתיבות, עומדים על שפת המצוק, וכל השאר זה כבר מחוץ לסיפור, אבל יש פה איזה חוליית חיבור. אני חושב שזה הגדרה יפה והגדרה נכונה. תחת הכותרת הזו...
אני חושב שגם אצל דניאל, עכשיו חושב, כתוב אצל דניאל ואצל זכריה יש המון מלאכים. במלאך לוקח אותי לפה, לוקח אותי לשם, אפילו אצל חבר'ה.
נכון, נכון.
כאילו זה איזושהי נבואה עדיין. שכבר רואים שהיא קצת עם כלים כבר של דיווח.
כן, כן. טוב, לא תאסוף את העוד מקורות האלה לכך, נכון. זה באמת דניאל בגובה הריות וכל ה... נכון. טוב. בואו, אני רק אגיד את המתווה לשאר ואנחנו נמשיך את זה מאוחר יותר. שתי השאלות הבאות בעצם היו תורה, נביאים וכתובים, ופה זה לנסות להבין מה מייחד תורה, מה מייחד נביאים ומה מייחד כתובים. והדבר האחרון זה החלוקה בין הספרים. הטענה שבעזרת השם אנחנו נעסוק ונראה אותה בפנים, אבל לדוגמה מי שהיה פה שנה שעברה על חן החומש על פרשיותיו, זוכרים? כותרת הייתה להראות שאפילו חמישה חומשי תורה, ששם זה לא מובן מאליו, על ספרים אחרים זה יותר פשוט, אפילו חמישה חומשים, בעצם כל חומש זה עולם שלם, כל חומש חולק רשות לעצמו, עד כדי שסוגיה בגמרא, חכמים בסוגיה שהבאתי לכם, מה הם אומרים? לא לכרוך ביחד יהושע ושופטים. מה זה? לא לכרוך ביחד. למה? כי כל דבר שלא ייראה כאחד, אומר את הספר. לא ייראה כאחד, למה? כי זה לא אחד. מה? יש מי שאומר, יש שם שלוש דעות. אבל או חלוקה, או מי שאומר שהם כולם יכולים להרבב, זה רבי יהודה. יש את רבי מאיר ויש חכמים. ובעצם לדעת חכמים כל ספר בספר בפני עצמו כורך אותו ולא מחבר אותה ביחד. למה לא מחבר אותם? אין פה שתי אפשרויות, זה איזושהי אמירה שכל נבואה זה עולם שלם בפני עצמו. איפה רואים את זה? מה המשמעות של הדבר הזה? נדבר על זה בפעמים הבאות. ברכת השם אליכם. בואו, אני עוד דקה אחת, זה סיימתי את השיעור. ככה, אז המסגרת היא בנויה, אני מאוד אשמח שנתרכז, היום היה נפלא, אני מאוד שמחתי לראות חבורה, נכון? זה עושה קרבה, ככה עושה התחלה נעימה, הייתה לראות שכולנו נמצאים בצד ימין של בית המדרש, איזשהו בית מדרש שנוצר, זה דבר, אני אשתדל כל פעם לתת, כבר לפני מחר, לקראת מחר, אז יהיה דף עבודה, יהיו דפי עבודה שאותם אנחנו לומדים, ואני אשמח באמת כל אחד מאיתנו פה ככה מרחיב את המשבצת הזאת, שאיש לרעהו יאמר חזק, ושבאמת נעלה על דרך המלך, וכשנעלה כבר אנחנו...